אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. השבוע האחרון בחייו של ישוע, השבוע שקדם לחג הפסח, היה עמוס בהתנגשויות עם מתנגדיו. ביום ראשון בשבוע נכנס ישוע לירושלים כשהוא רכוב על חמור, הוא זוכה לקבלת פנים מלכותית, כיאה למלך המשיח. ביום שני הוא גירש את המוכרים והחלפנים מחצר המקדש. וכעת אנו נמצאים ביום השלישי בשבוע, שהתחיל בפרק י' א' ופסוק 20 בבשורה על פי מרקוס, בתיאור עץ התאנה שהתייבש, והוא נמשך עד לסוף פרק י' ג'. זה יום מלא בוויכוחים וניסיונות של מנהיגי הדת לקנטר את ישוע, להרחיק מעליו את אהדת ההמון, ולהפילו בפח כדי שישמיע דברים העלולים להפלילו בעיני השלטונות הרומים. קראנו בפרק י' ב' שבבשורה על פי מרקוס, על הוויכוחים עם הפרושים, ההודוסיים והצדוקים, ועכשיו נקרא על השאלה שהציב בפניו אחד מהסופרים. אנו קוראים בפסוק 28 שבפרק י' ב', אחד הסופרים מתקרב ושמע אותם מתווכחים. כראותו שישוע השיב להם היטב, שאל אותו, איזו היא המצווה הראשונה מכל? ענה ישוע, הראשונה היא שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל שכלך, ובכל מאודיך. והשנייה היא, ואהבת לרעך כמוך. אין מצווה אחרת גדולה מאלה. הסופר התרשם מהתשובות שנתן ישוע ליריביו, ורצה לשמוע את דעתו על השאלה שהטרידה רבים מן המתגיירים והחוזרים בתשובה, שאחד מהם מצוטט כשפנה להילל, וביקש ממנו להציג בפניו את התורה כולה על רגל אחת. הסופרים היו בקיאים בתנ"ך וקטלגו את המצוות לחשובות יותר וחשובות פחות. הם מצאו תרי"ג, 613 מצוות בתורה, 248 מצוות חיוביות ו-365 מצוות שליליות, אותן סיווגו בקטגוריות שונות. הסופר שאל את ישוע מהי לדעתו המצווה החשובה ביותר מתוך תרי"ג המצוות. ישוע לא יכול היה לבקש שאלה טובה יותר כדי להבהיר לאחיו הפרושים והסופרים שהוא אחד מהם, יהודי פרושי באמונותיו הבסיסיות. השאלה שהוצגה בפניו הייתה אחת השאלות שבהן דנו חכמים רבים לפני ואחרי זמנו של ישוע, והסופר החכם רצה לבחון את בקיאותו של ישוע בתורה ואת יכולת ההבחנה שלו בין מצוות קלות וכבדות. אין בשאלה, כפי שהוא עלתה על ידי הסופר, ניסיון ליצור ויכוח נוסף עם ישוע, אלא רצון כנה לרדת לעומק מחשבתו. וגם בתשובה של ישוע לא ניכר רצון להוכיח את הסופר, אלא להראות לו שהוא יודע להבדיל בין עיקר לטפל. ישוע מצביע על פסוקים ד' וה' בפרק ו' שבספר דברים, כפסוקי מפתח להבנת המקרא כולו. אלו הם הפסוקים הפותחים את קריאת שמה. דבר שמרקוס טורח להדגיש כשהוא פותח את הציטוט במילים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אהבת האל היא המצווה החשובה ביותר. ההכרה בכך שהאל הוא אחד, דמות ייחודית שהוא מעל ומעבר לשאר הדמויות, מביאה אותנו לאהוב אותו ולהשתחוות לו בכל לבבינו, בכל נפשנו ובכל מאודנו. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, בכל נפשו ובכל מאודו, לא יעשה דבר העלול לפגוע בו ובתורתו. אהבת האל, כמו אהבת השכן, אינה נובעת מרגש מסוים או גישה אינטרסנטית, אלא כמו שישוע מראה, זוהי דרך חיים, של התכחשות לעצמי והקרבה למען האחר. לכן, בניגוד לרגשות, אפשר לצוות על האהבה לאל. הלב, הנפש והרצון מייצגים את הצדדים המהותיים ביותר באישיותו של האדם. את הקדוש ברוך הוא אפשר לאהוב באמת ולהתקרב אליו רק מתוך התחייבות כנה ועמוקה לדרישותיו. מי שאוהב את האל בכל נימי נפשו ונשמע בלב שלם למצוותיו, הוא נקרא מאמין. ומתוך האהבה לאל נובעת האהבה לאנשים שמסביבנו, ואהבת לרעך כמוך. זהו ביטוי של אהבת האדם את האלוהים. אהבת השכן היא אהבת צלם האלוהים שבו, כמו היחס שבין המחשבה למעשה, כזהו היחס בין אהבת האל לאהבת השכן. האחד הוא הבסיס והגורם לשני. אהבת האל גורמת לנו לרצות להיות כמוהו, והוא הרי אוהב את כולם. למעשה משלימות שני האהבות אחת את השנייה. מי שאוהב את אלוהיו יוכל לאהוב את שכנו, ומי שאוהב את שכנו, את חברו ואת רבו, ידע איך לאהוב טוב יותר את אלוהיו. כל מה שאנו עושים בשמו של האל, בדרשות על הכתובים, בהלל ובתודה שאנו נותנים לו, נעשה גם כדי לקרב אליו את השכן ולהחזירו בתשובה שלמה. המצווה ואהבת לרעך כמוך כוללת בתוכה את כל המצוות שבין אדם לחברו, משום שהאוהב את רעהו לא יפגע בו לרעה, לא יגנוב ממנו, לא יחמוד את רכושו, לא ינאף עם אשתו, ודאי שלא יפגע בגופו. כאשר דברים אחרים מושכים את תשומת ליבנו, התשוקות, אנשים מסוימים, רכוש ותענוגות, הם גוזלים מאיתנו את תשומת הלב שהיינו צריכים לתת לאל, דוחקים אותו לפינה, ואז קשה לנו לקיים את המצווה במלואה. לכן ישוע מדגיש שהאל צריך להיות במרכז תשומת הלב, לחפש אותו בלימוד של דברו, לחשוב על דברו ולפעול מתוך יראה לדבר, להתכוון לכך בכל הרצינות, בכל הכוחות והאמצעים שיש לנו. אמר אליו הסופר, יפה רבי, אמת אמרת שאחד הוא ואין עוד מלבדו, ולאהוב אותו בכל לבבך ובכל בינתך ובכל מאודיך, ולאהוב לרעך כמוך, הרי זה גדול מכל עולה וזבח. ראה ישוע כי השיב בחוכמה ואמר לו, אינך רחוק ממלכות האלוהים, ואיש לא העז עוד לשאול אותו שום דבר. כששני מאמינים דנים על התורה, אהבת האלוהים קושרת ביניהם ופותחת את הלבבות. תשובתו של ישוע קרובה מאוד לכלל הגדול בתורה שהלל היה נותן לגויים שבאו להתגייר. לכן קשה לחשוב שזהו מקרה בודד שבו יש הסכמה בין הפורשים לישוע. אני משער שישוע צידד בזכותם יותר פעמים, אבל למרבה הצער, מחברי הבשורות שחיו בזמן של עימות חריף בין היהדות הפרושית ליהודים שהאמינו בישוע, שמרו רק ביטויים מועטים לטובת הפרושים והסופרים. צריך להדגיש שהאהבה אינה עיקרון שממנו אפשר להקיש באופן אוטומטי את כל המצוות והחוקים, והיא אינה משמשת כתחליף לתורה. זהו גם לא מתי קסם שבעזרתו אפשר לפרש את כל התורה ולקבוע את החשיבות היחסית של כל מצווה ומצווה. זהו אחד מהעקרונות הבסיסיים ביותר של התורה, עיקרון שאינו מחליף אותה, אלא מציין לנו מהי מטרתה העיקרית. אהבו את אלוהיכם ואת רעיכם. כל היתר הוא פירוש ויישום. את הערת הסיכום של מרקוס, ואיש לא העז עוד לשאול אותו שום דבר, אפשר לפרש ולהגיד שהכהנים וזקני העם הבחינו בפתיחות של הצעיר לדבריו של ישוע, והם חששו שיותר ויותר אנשים יתרקחו ויעמידו בסכנה את סירובם הקשה. הם החליטו באותו רגע שצריך לשים סוף לעימות עם ישוע ולהורידו מסדר היום. אבל ישוע המשיך בשלב זה ללמד במקדש, והוא מעלה את השאלה הבאה. כשלימד ישוע בבית המקדש, אמר, כיצד זה, אומרים הסופרים שהמשיח הוא בן דוד? מתי מפרט קצת יותר ואומר שישוע שואל אותם, מה דעתכם על המשיח? בן מי הוא? השיבו לו, בן דוד. בהציגו את המשיח כבן דוד, רומז ישוע לקבלת הפנים שערך לו ההמון בכניסה לירושלים, כשקראו הושענה לבן דוד, ברוך הבא בשם אדוני. כל מלומד באותה תקופה הכיר את הנבואות אודות המשיח, כמו למשל זו שבשמואל ב' פרק ז', ואתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנווה מאחר הצאן, להיות נגיד על עמי על ישראל, והיה עמך בכל אשר הלכת. כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, וחסדי לא יסור ממנו. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. אולם הפרושים לא ציפו לנבואה שבתהילים פרק ק"י. הלא דוד עצמו אמר בהשראת רוח הקודש, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך. ההדגשה שדוד אמר את הדברים בהשראת רוח הקודש, הופכת אותם לנבואיים. דוד אומר במזמור, נאום אדוני לאדוני. הוא מצטט הוראה שנתן האל למלך המשיח, שדוד מכנהו בתואר אדוני, לשבת לימינו של האל, עד אשר יושתו כל אויביו הדום לרגליו. ואז שואל הוא את מאזיניו, דוד עצמו קורא לו אדון, ואיך הוא בנו? האם יכול אב להתייחס לבנו כאדונו? באותם הימים היה למושג אדון משמעות ברורה וחד משמעית. אדון היה אדון, ועבד היה עבד. דוד היה מלך, האדון של עם ישראל, המלך שכולם היו עבדיו וסרו למרותו. והוא, המלך, הכיר בכך שהוא עבד למלך המשיח. הוא גם רואה את המשיח כמי שיושב במרומים לימינו של האל. יש פה סתירה כביכול. איך יכול מישהו שדוד פונה אליו כעבד לאדונו להיות בנו של דוד? הבן יכול לפנות לאביו בתור אדון, אבל האב לא פונה לבנו בתואר שכזה. חוסר ההיגיון שבדברים שאמר ישוע הביך את הסופרים, אולם המאמין שמכיר את הבשורה יודע שהדבר יתקיים בישוע המשיח. המשיח הוא בן דוד, צאצא לבית דוד, אשר יושב לימינו של האל ושם מולך כאדון. בן דוד הוא לא נצר רגיל של בית דוד, הוא נצר שהגיע לעולם למטרה מסוימת ויועד מראש להיות משיח. זהו ישוע המשיח, נצר לבית דוד, שהוא גם האדון של דוד במלכות השמיים. במדרש על מזמור ק"י נאמר, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מושיב למלך המשיח על ימינו, שנאמר, נאום אדוני לאדוני שב לימיני, ואברהם לשמאלו, ופניו של אברהם מתקרקמות ואומר לו, בן בני יושב על הימין ואני על השמאל? והקדוש ברוך הוא מפייסו ואומר לו, בן בנך על ימיני ואני על ימינך, כביכול אדוני על ימינך. ההמון הרב שמע אותו ברצון ובלמדו אותם אמר, היזהרו מן הסופרים האוהבים להתחלך לבושי גלימות ואוהבים ברכות שלום בשווקים ומושבים ראשונים בבתי הכנסת ומקומות נכבדים בסעודות, הבולעים את בתי האלמנות ומעריכים להתפלל למראית עין. דינם של אלה יהיה חמור יותר. הסופרים שעליהם מדבר ישוע הם דוגמה למנהיגים שמחפשים את האישור למעמדם הרם מהמוני העם, ולשם כך מתהדרים בגלימות ומסתובבים במקומות המרכזיים כדי שיראו אותם בלבושם המהודר ויכירו במעמדם הרם. בכל הזדמנות חגיגית וחגיגית פחות, הם יושבים במקומות המכובדים ומנסים להרשים את האנשים בתפילות ארוכות וצומות. אבל האמת היא שהם נבלים ברשותה של תורה, והם עושקים את העניים כדי לשמור על מעמדם הרם. בשלב זה עובר ישוע מאזהרה לאזהרה. הפולמוס שלו חריף ביותר, והוא מצייר תמונה עגומה של מנהיגי הדת. קשי הלב שלהם עבר את הנקודה שבה אפשר בכוחות אנוש לחזור ולהחיות את הנפש. הם נכשלו בתפקידם כרועים שצריכים לשמור על העם מפני הידרדרות מוסרית, ועל הכישלון הזה עומד כל העם לשלם מחיר יקר ביותר. עלינו כקוראים לבחון היטב את התמונה העגומה שמצייר ישוע ולשאול איזו תמונה היא זו. יש לנו את כל הסיבות להאמין שהטובים שבמנהיגים היו אנשים ישרים שמילאו אחר המצוות ולימדו ברוח זו את הצעירים שהתקבצו סביבם. הם התנגדו לישוע לא בגלל רוע ליבם וגם לא בגלל חוסר הסכמה מוחלט עם דעותיו, אלא בגלל עיוורון רוחני שנגדו יוצא ישוע באזהרותיו. עלינו להבין שהפולמוס היה צורה מקובלת של ויכוח בזמן ההוא. הצורה שבה מדברת הברית החדשה על המתנגדים של ישוע הייתה מקובלת בוויכוחים בין יריבים רעיוניים. בעולמו של מרקוס, המתנגדים היו ככלל עיוורים, מטומטמים, כופרים, צבועים וכדומה. השפה שבה השתמשו להכפיש את היריב הייתה מלאה בסטריאוטיפים, בדיוק כמו השפה שבה השתמשו להלל. מגילות ים המלח, למשל, משופעות בפולמוס חריף כנגד יריבים שלא קראו כלל את המגילות. זוהי טבעה של קהילה קטנה בהתהוותה. היא מגדירה את עצמה בשוני שלה, ואת זה אפשר להסיק בין היתר בפולמוס וביקורת כלפי האחרים. ביקורת כזאת מחדדת את ההבדלים בין קהילות שצמחו למעשה מאותם שורשים, ומכשירה את הקרקע לדרך הייחודית של הקהילה. לפי סגנון הדיבור של ישוע, אפשר לשער שהמתנגדים השתמשו גם הם בשפה דומה כלפיו. ואכן יש לשער שישוע החזיר עין בעין תחת האשמות שהופנו כלפיו. האכזריות שבה ניסחו את הרטוריקה נגד מתנגדים בכתבים יהודיים מאותה התקופה, כמו המגילות הגנוזות למשל, מראה שהפולמוס של ישוע אינו חורג מפולמוסים אחרים ביהדות, ובדן שאינו מציין ניתוק מהמסורת היהודית. דברי התוכחה של הסופרים אינם מהווים ביקורת של הנצרות כלפי היהדות, אלא ביקורת של מאמין יהודי כנגד המתנגדים היהודים. בקשר לכך יש לציין שהבשורות אינן מבקרות רק את הפרושים, הסופרים ויתר המנהיגים. יש ביקורת כנגד נביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. כנגד רבים שיאמרו אליו ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז יודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני, עושי רשע. וביקורת חריפה אף נגד אחים לאמונה. מבחינה זו, ממשיכה הבשורה את המסורת המקראית. בני האומה, הבאים לעורר את אומתם, משתמשים תמיד בביטויים חריפים ביותר. הוי גוי חוטא עם, כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. כך מדבר ישעיה על האומה כולה בלה שחלק גדול ממנה הלך בדרך הרעה. ובמיוחד כאשר בן מפלגה רואה אבון במפלגתו שלו, כמו ישוע הפרושי, הוא מגנה אותה בכל מיני כינויי גנאי, ונחשב ביניהם של שאר בני המפלגה, ברובם המכריע, לשונאה הגדול ביותר. אבל כוונתו הייתה טובה. הוא אינו מגנה את הפרושים והסופרים על חוסר אמונתם בו כבמשיח. זהו אינו עניינו של ישוע בדרשה הזו. הוא מעמיד מולה מעין ראי שמשקף את מצבם הרוחני. הוא מאשים אותם בהפרת אמות המידה של היהדות עצמה. הוא יצא מההנחה שהם הכירו את הכתובים וידעו טוב יותר, ולכן חשב שהם צבועים במלוא מובן המילה. הוא מדבר כיהודי ליהודי ומאשים אותם בבגידה במקורות שלהם. הם הכירו את תורת משה, אבל לא חיו לפיה. הם ידעו שהתורה דורשת מהם צדק, משפט וחסד, ובכל זאת זנחו את כל אלה והצטרפו לאלה שבזמנים עברו רדפו את הנביאים. חשוב להבין איך תורמת הדרשה לסיפור העלילה. ישוע מתאר את הפרושים והסופרים לא רק כמתנגדים לו ולבשרתו, אלא בראש ובראשונה ככאלה שסטו מדרך הישר וחוטאים במודע. כך מכין מרקוס את הקורא לתוצאה העגומה. הכישלון המוחלט של ההנהגה מכין את הקרקע לדחייתו של ישוע. התמונה העגומה שבה מתאר ישוע את מנהיגי היהודים מוכיחה שהצליבה לא הייתה טעות היסטורית, אלא שיאה של דרמה שבמרכזה נאבקים הטוב והרע, האור והחושך. דרשת התוכחה נגד הסופרים אינה מחדשת הרבה, אלא מסכמת את דברי התוכחה שלו זמן קצר לפני שהגיע השיא של הבשורה. ובזה הוא אומר משהו חשוב אודות מתנגדיו. ישוע ניבא את חורבנה של ירושלים, וידע שהיהדות שלאחר החורבן תונהג בידי צאצאיהם של הפרושים והסופרים. לכל אורכה של הבשורה, אנו מבחינים בתגובה מתמשכת של ישוע ליהדות שמתגבשת בשלהי ימי בית שני, שאותה רואה ישוע כיהדות שתמשיך להנהיג את העם גם לאחר החורבן והפיזור של היהודים בגלויות השונות. צריך להדגיש שבדומה לדברי תוכחה אחרים, ישוע לא אמר את דבריו במחשבה על המתנגדים בלבד. דברים אלה אינם משמשים כקריאה רק לפרושים להתחרט על מעשיהם. הפולמוס שנשמע מדבריו של ישוע צריך לעורר כל יהודי שיקרא אותם למחשבות על התקופה ההיא ועל היהדות הרבנית בכלל, אבל הוא נכתב בבשורה בעיקר כדי לעורר את המאמינים למחשבה על ההנהגה שלהם. ההיסטוריה הנוצרית הוכיחה שבלי קשר לקהל היעד המקורי של הפולמוס, קהל היעד העכשווי של דברי התוכחה צריכה להיות הכנסייה. כל השחיתויות שמיוחסות לפרושים נדבקו במנהיגי הכנסייה הנוצרית ובשפע. מנהיגים נוצרים לכל אורך ההיסטוריה הכתירו את עצמם בתארים של כבוד והתעסקו בדברים חילוניים לגמרי בלי קשר ליהודם. האם הכנסייה הייתה חסינה מפני התייחסות למראית העין החיצונית בשעה שהניחה לשחיתות לחדור לקודש הקודשים? דברים אלה לא נאמרו כדי לעודד אותנו המאמינים לחשוב שאנו טובים מהפרושים. להפך, הם צריכים לעורר אותנו לחשבון נפש ולבחינת המצב בקהילה ובכנסייה. יש להדגיש שבניגוד למרקוס ולוקס, שמקדישים פסוקים בודדים בלבד לדברי התוכחה של ישוע בבית המקדש, מתי מקדיש לתוכחה זו פרק שלם, 39 פסוקים בפרק כ"ג, מה שמצביע על החשיבות של דברים אלה לקוראים שמתעניינים ברקע היהודי של הבשורה. ישוע מזהיר את ההמון מפני אלה שבולעים את בתיהם של האלמנות, ובנשימה אחת הוא מציע להם לקחת דוגמה מהאלמנות עצמן. הוא ישב מול תיבת האוצר וראה את העם שמים מטבעות בתיבת האוצר, ועשירים רבים שמו הרבה. באה אלמנה ענייה ושמה שתי פרוטות שהן חצי איסר. קרא לתלמיתיו ואמר להם, אמן, אומר אני לכם, האלמנה הענייה הזאת שמה יותר מכל אלה ששמו בתיבת האוצר, כי הכל נתנו מן העודף שלהם, אך היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה, את כל מחייתה. ישוע מגנה את העשירים שנותנים כדי להרשים את האחרים, ומשבח את האלמנה שנותנת את המעט שיכלה לתת מתוך יראת השם. היא הדוגמה למה שישוע מגדיר כהתכחשות עצמית. היא נותנת את מה שהיא יכולה לתת כדי להלל את אדוני. היא נותנת לקיסר את החלק שמגיע לו, ואת היתר נותנת לאדוני. תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנן מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244, ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו, כל הישועה, תא דואר 7244, ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה השכמה.